מוריי ורבותיי, קהל קדוש, שוט הרב סבתו, המשפחה, אתם שכבר נמצאים פה שעה ארוכה. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, כי כבר בגלל השעה מאוחרת, אבל איזה דבר אחד קטן שחשבנו על הרב, זכרונו לברכה, שאולי חורז בתוכו כמה וכמה דברים שהיו בהנהגה שלו. אני אתחיל רש"י מפורסם, כולכם מכירים, גם קשור קצת לימים האלה של ערב יום שחרור ירושלים וערב חג השבועות. יש בחומש שמות פסוק שהוא מתחיל את הסיפור של חטא העגל. ובאמת זה אחד הפסוקים שיכול ללמד את ההבדל שבין חלוקת חז"ל לפרשיות, מה שהתורה מחלקת, מה שמחלקים העולים ראשון, שני וכולי, לבין מה שהנוצרים החלקו את הפרקים. הפסוק הזה הוא נמצא בסוף פרק ל"ב, חלוקה של הנוצרים, כאילו הוא שייך למה שהיה קודם, לבניין המשכן, ו בחלוקת הפרשיות זה מתחיל את הסיפור של חטא העגל. מה כתוב בו? ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. לכאורה זה חלק מבניין המשכן. ליבו של המשכן הם הלוחות. אבל חכמנו ראו, התורה ראתה את זה כתחילת חטא העגל. הפסוק שאחריו, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר וכו'. אפשר להסביר הרבה הסברים, אבל באמת כל חטא העגל הוא תוצאה של חוסר היכולת של העם להכיל את העוצמה של הלוחות. זה לא שמשה רבנו מקבל בהר לוחות, ואנחנו למטה לא מרגישים כלום. קבלת הלוחות בידיו של משה בהר, באותו רגע נותת עוצמה גדולה לעם ישראל. אם הוא מכיל אותה נכון, אז היא מגיעה למקום נכון, ואם לא, לא. רש"י במקום אומר דבר שמוכר, מה פירוש כחלותו? כחלותו, מדייק רש"י כחלתו כתיב, חסר, זאת אומרת לא כתוב עם וו, שנמסרה לתורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. ויש פירוש של אבן עזרא כאן שאומר בלשונו המיוחדת, רקי מוח יתמהו מה עשה משה רבנו בהר 40 יום ו-40 לילה. הרי בשביל 10 הדיברות מספיק שעה קלה. הוא כותב שם, אבל לא ידעו ולא הבינו שאם היה משה רבנו נמצא בהר כמספר הזה וכפל כפלו שנים, לא היה יכול לעמוד על אחד מאלף, אלפי אלפים, אני זוכר את לשונו פחות או יותר, של התורה. כפל כפלו שנים, 40 שנה, כפול 40 שנה, כפול 40 שנה. אם היה לומד, היה עומד בהר כל כך הרבה זמן, כמה זה יוצא? 40 כפול 40 כפול 40 בשנה. נו. לא היה עומד על אחד מאלף של התורה. אז אם כן, מה הועילו 40 היום הללו? זה ההכנה שאנחנו עושים מלמטה, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, כדי שאדם מקבל פתח כפיתחו של אולם. אז זה פירוש אחד, כחלתו, כמו קלה שנמסרת לחתן. פירוש שני, דבר אחר, מה קלה מתקפצת בכפדלת קישוטים, אין האמורים בספר ישעיהו, שזה תיאור מה שאנחנו מכירים, והעבור עלייך, ואיך מתבססת בדמייך, והלבשך והנהלך תחש, והחסך במשי, בשש וברקבה, שם יחזקאל, וגם בישעיהו, אף תלמיד חכם צריך להיות בקיא בכפדלת ספרים. מה הקשר בין מה שרש"י מסביר למה שכתוב בפסוק? אדם צריך להיות בקיא בכפדה לספרי תנך, ברור. זה קשור למתן תורה. חכמנו אמרו שאלמלא חטאו ישראל, לא היו מקבלים אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע שיש בו את ערכה של ארץ ישראל, אבל ספרים אחרים ניתנו בעקבות הנפילות של עם ישראל והצורך להחזיר אותם למוטב. ברוב חוכמה, רוב כעס. והתלמיד חכם צריך להיות בקיא ב-24 ספרים הללו. הבקיאות בהם, על פי הפשט, זה דבר שמשה רבנו צריך ללמוד אותו עכשיו. באותה שעה שעם ישראל עומד ליפול. צריך משה רבנו ללמוד איך מחזירים את עם ישראל למוטב. איך לא אומרים, תחליפם באומה אחרת. איך לומדים לסנגר עליהם ולהחזיר אותם מאותה תהום שאליה נפלו למקום מתוקן. זה הפשט של מה שמשה רבנו לומד באותה שעה. אבל הביטוי ככלה, שחכמים משתמשים בו, הוא מזכיר לנו כמובן את הלך דודי לקראת כלה. ובלשון בן איש חי מביא מכתבי הארי, יש מושג של תלמיד חכם שהוא כמו השושבין של הכלה. פירוש, אם הכלה זה כנסת ישראל, מישהו צריך להכין אותה, או לקשט אותה. זה מה שעושים בלימוד של ליל שבועות, אדם כשהוא לומד את הכ"ד ספרים של התנ"ך, או את התקציר שלהם, את התחלה והסוף שלהם, אז הוא מאתר את הכלה ב-24 קישוטים. פירוש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ולכל תלמיד חכם, אתה צריך להיות עסוק בלרומם את כנסת ישראל. אתה צריך להיות עסוק בלקפוץ אותם בקישוטים. את זה תלמד על ידי שתהיה, תכיר את הסיפור החיים של עם ישראל, את העליות ואת הירידות, את מה שיש ביכולתו, מה שתמון בו, את מה שהוא אמור להפיק מתוכו, את סיפור החיים שלו בעבר, בהווה ובעתיד, להיות קשור עם כנסת ישראל, ומתוך כך תוכל ללמד סניגוריה, לרומם, לקשט, לגדל את העם הזה. זה אולי המושג של שושבין דמטרוניתא. הרב רבי יעקב יוסף, יש לו הרבה דמויות. אפשר לדבר עליו, ומאיפה נדבר זה אולי יהיה מעט מהאמת. אבל באותו מעט שאנחנו רוצים לדבר, יש כמה דברים שהם בוהקים, נראים, נגלים לעין. מצד אחד, המסירות נפש שלו לעם ישראל, לרומם אותו. זה הסיפורים ששמענו גם מהבנים, וגם יש להם אלפים שמעידים איזה מסירות נפש מתוך אהבה גדולה להבין שככה מרומים את עם ישראל, שיעור ועוד שיעור, ולהכין שיעורים. אני לא הייתי פה כל ההזכרה, אבל שמענו בהזכרה שהייתה בבית המדרש של אבא עליו השלום, זה סיפור שסיפר הבן, שהיה תקופה שהוא היה מעביר שיעור באיזה בית כנסת, והגבאי שם היה צרה עינו על הבזבוז של החשמל. ובתקופה שהוא היה חי בלחם צר ומים לחץ, הוא הוציא מכיסו את הכסף לשלם לאותו גבאי את מחיר החשמל, כדי שהוא לא יעכב את מסירת שיעור התורה. איזה? זה ממש. ממש אדם מרגיש את האהבה לכלל ישראל. לרומם ממש, זה לקפת את הקלה, ממש, לגמרי. והדבר השני זה עניין של המסירות נפש שלו עד כדי מאסר פעם אחר פעם על ארץ ישראל, שזה המקום שבו עם ישראל הוא הופך להיות כאיש אחד בלב אחד, גוי אחד בארץ. מי שלא מבין מה זה עם ישראל, לא מבין מה זה ארץ ישראל. אני זוכר שפעם אחת הייתי באיזה רעיון טלוויזיה, אז שואלת אותי שם המפיקה, תגיד לי, מה יש לך מארץ ישראל? כאילו, מה אתה כל כך זה? אמרתי, מה אני אגיד לה? שאלתי, תגיד לי, את יודעת מה זה עם ישראל? היא אומרת לי, לא. אמרת לה, הדרך להבין מה זאת ארץ ישראל היא דרך עם ישראל. אם תביני מה זה עם ישראל, מה השליחות שלו בעולם, מה תפקידו, מאיפה הוא בא ולאיפה הוא הולך, אז תביני את ערכה של ארץ ישראל, של כל פינה ופינה שבה. מתוך המקום הזה בדיוק, אנחנו מבינים שהקשר לארץ ישראל הוא שוב אותו קשר של לרומם את השכינה. וכל הדברים האלה מתקשרים לעוד נקודה אחת שלישית שאני ראיתי אותה פעם אחר פעם. אני מנסה כל פעם שיש לי הזדמנות להתפלל בכותל ובנץ. והרב רבי יעקב, כך שמעתי בהזכרה, היה רגיל להגיע שעה קודם התפילה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, והיה מתפלל כמו מי שמונה מאות. מילה מילה. לפעמים היו מושיבים אותי לידו, והייתי שומע כך מתפלל, איך שהוא מתפלל. והיה לו עניין להתפלל דווקא באותה מקומות שבהם שכינה לא זזה. וזה מלמד על אדם שדבוק בשכינה. אני לא יודע אם לומר את המילים שושבילין דמטרוניתא, שזה אולי מילה גבוהה, אבל כך כתוב שאדם צריך להיות במקום הזה. וכנראה שאם אדם צריך להיות, אז הוא יכול להיות, במידה זו או במידה אחרת. ובעיניי, אם אני מנסה ככה לתמצת מהזווית הראייה שלי את מדרגתו של הרב שאנחנו עסוקים בהספדו, אז זה המקום. לא רק דבוק בשכינה, אלא מנסה לרומם אותה. מה שאנחנו אומרים, להקים שכינתא מאפרא, יהי רצון שבאמת נזכה לראות כולנו איך שכינה קמה מאפרה, ועם ישראל באמת זוכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.